ערב טוב לכולם, בשם השם נעשה ונצליח. בפעמים האחרונות למדנו על התנועות. אני רוצה לסכם מה שלמדנו בקצרה ממש, כדי שנוכל להמשיך להתקדם קדימה בעזרת השם. למדנו שיש לנו 10 תנועות. 5 גדולות, 5 קטנות. יש לנו בעצם את ה... E, A, A, O ו-U. E זה חריק מלא בגדולות, חריק חסר בקטנות. A זה צרה בגדולות, סגול בקטנות. A זה קמץ בגדולות, פתח בקטנות. ויש לנו את התנועות שהן באות בקיבוץ שפתיים, שזה U ו-O. U זה הקובוץ והשורוק, סליחה, השורוק והקובוץ. השורוק בגדולות, הקובוץ בקטנות. קטנות, יפה מאוד. ויש לנו את האחרונה, או, שזה קיבוץ שפתיים, וזה נחשב את התנועה הכי עליונה. מרימים בה את השפה הכי למעלה. או, או, זה חולם. איזה חולם? מלא או חסר? לא. שניהם, יפה מאוד. גם חולם מלא וגם חולם חסר, שניהם תנועות גדולות, לא להתבלבל. הסברנו למה זה פעם מלא, פעם חסר, אבל בקריאה, שתיהן נחשבות תנועה גדולה אותו דבר. אז או בגדולות זה חולה מלא חולה חסר. מי כנגדה בתנועות הקטנות, מי זוכר? קמץ חטוף, יפה מאוד. ויש קוראים לו קמץ קטן, אמרנו זה אותו דבר. קוראים לו קמץ חטוף כי חוטפים אותו, קוראים אותו במהירות. קוראים לו קמץ קטן כי הוא קמץ ששייך לקטנות, לתנועות הקטנות. זה לגבי החמש תנועות גדולות, חמש תנועות קטנות. נראה לי עשינו עם הידיים, עם האצבעות. יפה מאוד. אחר כך אב לימד אותנו על הברות. הברות אמרנו, זה תנועה מחוברת לאות אחת לפחות. יכול להיות לשתי אותיות, מקסימום לשלוש אותיות. בדרך כלל זה או אות אחת או שתי אותיות. כאשר זו אות אחת, זו בעצם עברה שהיא ודאי עברה פתוחה. כאשר זו שתי אותיות, והתנועה באות הראשונה, ויש אחריה עוד אות שהיא משתייכת לאותה תנועה, זאת נקראת עברה סגורה. הבאנו דוגמאות, אני זוכר פעם שעברה, אמרתי לכם את המשפט, אין לנו על מי לסמוך, אלא על אבינו שבשמיים. אין, זה עברה סגורה. היא נגמרת בנון, אין לה עברה פתוחה. נו, פתוחה. אין מי שחוסם, אין מי שסותם. על, אופה, פה מישהו סתם לי. הלמד סתמה אותי. אז על, זה עברה שהיא סגורה. אם לא היה למד, אה, עברה פתוחה. הלמד חוסמת, על. מי פתוחה. ליס, סמך סוגרת, סגורה. מוח, אחף סוגרת, עברה סגורה. זה עברה פתוחות, עברה סגורות. למדנו עוד, שעל פי רוב, בעברה סגורה, איזה תנועה תהיה? תנועה קטנה. כי בעצם התנועה הזאת צריכה לדחוף שתי אותיות ביחד. איזה תנועה תוחפת, סמוכה לחברתה, זה תנועה קטנה. אז על פי רוב, עברה סגורה תהיה מנוקדת בתנועה קטנה. לעומתה, עברה פתוחה על פי רוב תהיה מנוקדת דווקא בתנועה גדולה, גדולה משוחררת. אף אחד לא חוסם אותה, אף אחד לא יעמוד לו בדרך, אף אחד לא יחסום לה את האוויר. נושמת לרווחה. זה היה שתי הסוגים הראשונים של עברות. עוד דבר שלא נשכח, עברה סגורה, הדוגמאות שעד עכשיו הבאתי, זה עברה סגורה שנסגרת באות, עם אות שמסיימת בעברה, בסליחה, בשוונח. כמו, ניקח את הדוגמה האחרונה, לסמוך, הסמך בשוונח, מוך, הכף בשוונח. יש לנו עוד סוג של עברה סגורה, זה עברה שבתנועה שאחר כך, באות שאחר כך יש דגש חזק. דוגמה, אלא, למרות שהלמד היא לא בשוונח, כיוון שיש בה דגש, האות שלפני כן, התנועה שלפני כן, נחשבת עברה סגורה. הסברנו למה, נכון? לחזור עוד הפעם. טוב, בקצרה אבל, כי נראה לי שהסברנו את זה פעם שעברה. דגש חזק, למען האמת, הוא בעצם עוד אות שנמצא בתוך האות. אות באות, בתוך אות. דוגמה אני אביא. יש לנו מילים, רינה. רינה. מה המילה המקורית? רננה. רננה, פעמיים נון, הפך להיות רינה. נון אחת, אבל עם דגש חזק בפנים. בואו ניקח עוד דוגמה. כולו, כולו הפך לבן טהור. כולו, המילה המקורית, אתם יודעים מה היא? כללו. איך אתם אומרים כלל? פעמיים למד. כלל, כללים, פעמיים למד. כלול, כלול, יפה מאוד. כלול, פעמיים למד. כאשר זה למד אחת, יש בה דגש חזק, וזה הופך להיות כולו. אגב, גם חתן וחלה, למה כלה נקראת כלה? היא כלולה, כלילת המעלות. לכן קוראים לה כלה. צריך להיזהר עם דגש חזק. מי שאומר חתן וחלה, בר מינן, בר מינן, זה כליה, לשון כליה. אוי ואבוי. כלה, עם דגש חזק. ועת שרה היא כללתו. מי שקורא בתורה, ועת שרה היא כללתו, כללתו, זה בר מינן, לשון כליה, לשון סוף ועבדון. כלה. יש לנו גם כשלחו כלה גרש יגרש אתכם. כוונה שמה לגמרי. נחזור לענייננו. אז הדגש חזק, בעצם כל דגש חזק שאני רואה, בעצם יש שם שתי אותיות. ולכן הדגש חזק, הוא אומר לי, תכפיל את האות. דוגמה, רינה, אני עושה את הנון מוכפלת. כאילו כתוב באמת פעמיים נון ואני בולע את שתיהם בנון אחת. כאילו כתוב רינה ואני בולע, רינה. עכשיו בעצם מה יוצא מזה? שבעצם מה אני אומר? אני אומר רינה, בהבלעה, אבל בעצם זה רינה. אז החריק שברש היא נסגרת באות שהדגש משלים אותה. רינה, אני רואה נון אחת. בעצם יש פה פעמיים נון. הנון הראשונה היא סוגרת את התנועה הקודמת, רין, והנון השנייה שאני רואה אותה היא בעצם תנועה חדשה והיא תהיה לנו עברה פתוחה, נכון? נא, נא פתוח, אין שם משהו שסוגר אותה. אז זה אמרנו, בוא נחזור מהר. למדנו, יש לנו עברה פתוחה שהיא בדרך כלל תנועה גדולה, עברה סגורה שהיא בדרך כלל תנועה קטנה, ויש לנו את העברה השלישית שאיך קוראים לה? עברה זרה. תיזהרו, לא עבודה זרה, עברה זרה. מישהו בבית הכנסת, שם רחם, מתפלל, חזרת השץ, הל עליון, חשבתי רוצה לשים הל בקפה, הל עליון, מרוב שהוא רוצה, לא יודע מה הוא ניסה, א', זה הדבר הכי פשוט, הל עליון, הל עליון, לא יודע מה קרה לו. טוב, מה זו עברה זרה? עברה שהיא לא הולכת לפי הכללים. הכללים היו עברה פתוחה, יש בה תנועה קטנה. טעיתי. עברה סגורה, יש בה תנועה קטנה. עברה פתוחה, יש בה תנועה גדולה. עברה זרה זה הפוך מהכללים. או תנועה קטנה, שעד רבה היא פתוחה, או תנועה גדולה, שעד רבה היא סגורה. זאת נקראת עברה זרה. שתי עברות זרות, עברה זרה פתוחה, שזה תנועה קטנה פתוחה, או עברה זרה סגורה, שזה תנועה גדולה סגורה. דוגמאות הרב הביא לנו, פה מה שהרב הביא לנו פעם שעברה, פתח, פתח, הפה בסגול, והעברה הזאת היא עברה פתוחה, אין אחריה, לא דגש ולא שבנח. אז מה זה הפה הזאת? איך היא נקראת? עברה פתוחה סגורה? אנחנו נקרא לה עברה זרה פתוחה. עברה זרה פתוחה. עוד דוגמה. אלה. אלה, א' בצרה. היא עברה סגורה מסכנה. למה? עלה מדש בדגש. אמרנו כאילו כתוב אלה. אלה, כאילו כתוב. אז האלף הזאת עם הצרה זה בעצם עברה סגורה, ואיזה תנועה הזאת היא קטנה גדולה, צרה זה תנועה גדולה. אז זה עברה סגורה, סליחה, עברה זרה שהיא סגורה. הרב הביא לנו עוד דוגמה, אברהם. אברהם, הראשונה, אב, מה זו? סגורה. רגילה, לא זרה. אב, עברה סגורה. רע, זו עברה פתוחה, רגילה, תנועה גדולה, טוב מאוד. הם, או, זו עברה זרה. מצד אחד, האה בקמץ, קמץ זה תנועה גדולה. וזה עברה סגורה, זה נגד הכללים. נגד הרוב. על פי רוב, אם זה קמץ, זה צריך להיות עברה פתוחה, ופה זה עברה סגורה. היא נקראת עברה זרה. הרב כתב לנו למעלה, דע לך, שאם אתה רואה עברה זרה, על פי רוב, שמה הנגינה, שמה הטעם של המילה. זו הדוגמה שהרב הביא, אברהם, איפה נמצא הטעם? תפתחו חומש. סקדו כל מקום שכתוב המילה אברהם כתובה, הטעם, בטעם התורה, נמצא בהי. זה מילה רע, אברהם, שמה נמרים קצת טון, אברהם, אני לא אומר אברהם, אברהם. אז איפה נמצאת הנגינה? בעברה הזרה. יש אנשים שקוראים את הדברים חושבים שבגלל שיש עברה זרה אז נהיה שם נגינה. זה בדיוק הפוך. בגלל שיש שם נגינה אז העברה היא עברה זרה. את זה הרב הסביר לנו עכשיו. אנחנו הגענו בעיקרון לסעיף זין. בכללים הגענו לסעיף זין. אני ברשותכם מדלג כרגע לסעיף זין. יש לנו אחרי סעיף זין קטע בלי אות. דיבור מתחיל הטעם. אנחנו נקרא את זה, נלמד את זה, לאחר מכן בעזרת השם נחזור על השבעים. הטעם, אני קורא מבפנים, תהיו איתי. הטעם שבמילה מנוגנת תהיה העברה זרה. למה במילה מנוגנת יש העברה זרה? אומר הרב, כי לפעמים מכוח הנגינה תתעכב התנועה קצת. וממילא, גם כשהיא תנועה קטנה, מכל מקום, לא תהיה תחופה לאחריה. לפיכך, לא יבוא אחריה, לא דגש ולא שבנח. דוגמה, כמו דלת, כנפיה, וכיוצא בזה. הרב מתחיל לדבר על עברה זרה סגורה. סליחה, עברה סגורה פתוחה. למעלה למדנו שלמה עברה סגורה עם תנועה קטנה? כי התנועה קטנה תוחפת, תחופה, למה שבא אחר כך. לכן יש שם או שבנח או דגש. לעומת זאת, אם בתנועה קטנה יש טעם, תנועה קטנה שיש בה טעם, היא כבר לא תחופה. אדרבה, היא מותאמת. מסלסלים בה, אפשר לנגן בה. תנועה קטנה עם טעם היא שווה לתנועה גדולה. תנועה קטנה עם טעם, קוראים אותה כמו שקוראים תנועה גדולה. אני אתן לכם דוגמה לדבר. יש לנו במגילת אסתר, מרדכי היהודי, איש יהודי היה בשושן הבירה. ושמו מרדכי בן יאיר, בן יאיר, בן שמעי, בן חיש, איש ימיני. שימו לב. הבן יאיר, בן שמעי, בן קיש, לפי זיכרוני, כולם מנוקדות בסגול. לעומת זאת, הקריאה שלהם קצת שונה. בן הראשונה, אני מעריך בה, בן יאיר, וההמשך, בן שמעי, פה קיצרתי, בן קיש, פה גם כן קיצרתי. מה הסיבה? למה פה הערכתי, פה קיצרתי? תשובה, בן, יש שם טעם, שופר הולך. בן, יאיר, בן שמעי, אין שם, בבן אין טעם. הבן, יש שם מקף, אין שם שום טעם. לכן אני אומר, בן שמעי, ולאחר מכן גם כן בן קיש. למה למדנו מכאן? תנועה קטנה שיש בה טעם, היא הופכת להיות כמו תנועה גדולה. מעריכים בה כמו שמעריכים בתנועה גדולה. לכן אומר הרב, ממילא, לא עבר אחר כך, יכול להיות שלא עבר אחר כך, לא דגש ולא שבנח. כי זה כבר אין לדין כל כך של תנועה קטנה. ממשיך הרב הכותל, לפעמים בהפך. לפעמים יש לנו תנועה גדולה, והיא סגורה. איך יכול להיות? אומר הרב, הנגינה שנמצאת באותו מקום, היא גורמת להחליף את התנועה הקטנה להיות תנועה גדולה. אבל המילה נשארת כמות שהיא. בכל זאת הדגש או השווה הנח שהיו רואים לבוא אחרי התנועה, יישארו במקומם. דוגמה הרב מביא לנו, כגון השערה. השערה בדברים פרק ב' פסוק לדבר, השין בקמץ, העין בשווה נח. איזה עבר הזה? סגורה או פתוחה? סגורה. השערה היא נגמרת בשווה נח. השווה נח סוגרת אותה. וכל זאת, השין במה מנוקדת פתח או קמץ? קמץ. איזה עבר הזה? איזה עבר הזאת? עברה זרה. איך נוצר מצב כזה? מסביר הרב. דע לך, היה ראוי להיות משפטה בפתח. מביא הרב דוגמה, סקל בדברים קפה, פסוק זין, שם כתוב שערה, השין בפתח. בלי זה, אדם יעשה הבחנה פשוטה. שער, איך קובעים שער? פתח פתח, שין פתח, אין פתח. השער, השין נשאר פתח. השערה, גם כן, השין צריכה להישאר פתח, אני תבא שתשתנה. למה פה הפסוק הפתח השתנתה לקמץ? מה הסיבה? בוא נראה מה הרב כותב. הרב כותב, דע לך, פה היא באה בקמץ כי היא בסוף פסוק. יש לנו שני טעמים שהם הרבה 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 פעמים יש בהם כזה כוח להחליף את המילה ממילרה למילהל, וגם להחליף את התנועות, לשנות תנועות. מי לשני הטעמים האלה? קוראים להם אסף. מכירים את אסף? אסף זה ראשי תיבות. אסף, תזכרו את זה תמיד. להשתמש בעוד הרבה. אסף, ראשי תיבות, אתנח, סוף פסוק. אתנח וסוף פסוק הם נחשבים מעל כל הטעמים. מעל כל הטעמים, אתנח וסוף פסוק. הרבה פעמים יש בהם כוח לשנות את הניקוד של המילה. פה בדוגמה הזאת, אם זה לא היה לא אתנח ולא סוף פסוק, היינו אומרים השערה, השין הייתה בפתח. בגלל הסוף פסוק, הפתח הפכה להיות קמץ. פתח הפכה להיות קמץ. אומר הרב, למרות שהפתח הפכה להיות קמץ, העין נשארה כמו שהיא. אז העין, אין סיבה שתשתנה. אז מה נוצר לנו מצב? העברה הזאת פעם הייתה העברה רגילה. מה פירוש העברה רגילה? היה בה תנועה קטנה, והיא סגורה. זה הסטנדרט הרגיל, נכון? זה הרגיל. מה השתנה? הפתח השתנה לקמץ. אבל השווה אנחנו שר כמו שהוא. מה אנחנו עכשיו רואים בעיניים? עברה זרה. מי גרם לעברה זרה? הטעם. הוא הגורם, הוא השם. הוא הפך לי את התנועה הקטנה לגדולה, ושאר המילה נשארה כמו שהיא, לכן נוצר פה מצב של עברה זרה. הרב מביא עוד דוגמה. ואכלת וסבעת וברכת. אני אוהב לשאול תמיד את השאלה הזאת. תגידו לי, הפסוק פה מדבר בזיגזג? ואכלת מלרע. ושבעת מילה, וברכת מילה רע. מה קורה פה? מילה רע, מילה אל, מילה רע. פעם מישהו ניסה לתרץ לי. ואכלת ותאכל, אבל אחרי שאתה אוכל, אז אתה שבע בעבר. זה קשקוש. הכל פה זה עתיד. ואכלת עתיד. שבעת עתיד. וברכת ציווי לעתיד. הכל עתיד. אז למה פעם מלרע, פעם מלאל? מי יודע מה הסיבה? מה הסיבה? מה אתם אומרים? בגלל העין? לא קשור. זה לא העין. העין לא אשמה פה. מה, מה? אסף. חזק וברוך. בגלל אסף. אסף, אסף! מה זה אסף אמרנו? אסף ראשי תיבות אתנח, סוף פסוק. מי זוכר את הטעמים של הפסוק הזה? ואכלת ושבעת אתנח וברכת את אדוני אלוהיך על הארץ הטובה אשר נתן לך. זה סיום העלייה. ואכלת זה טרחה, ושבעת זה אתנח, וברכת פשטה. ואכלת בא כדינה מלרע. כמו שזה עתיד, זה בא מלרע. אם ירצה השם נלמד את זה עוד בהמשך יותר. ברכתה באה כדינה, וסבתה השתנתה. היינו צריכים לומר בסבתה. אבל בגלל ששמע אתנח, אתנח משנה את המילה ממילרה למילאל, גם כשיש את וו ההיפוך. אף על פי שוו ההיפוך מהפכת לי למילרה, זה לא באתנח וסוף פסוק. אתנח וסוף פסוק, אי אפשר עליהם. הם הופכים את המילה הזאת ממילרה למילאל. לא משנה להם כלום. לא רק שהם הפכו את זה למילאל, לא רק זה, גם את הניקוד הם שינו. וסבתה, אבה צריכה להיות בפתח. בוא ניקח, ואכלתה. מה הניקוד שבאכלתה? א' וקמץ, נכון? בדיוק כמו וסבתה, כמו הסין, וקמץ. אחף, בוא נדלג אליה. אלם בשבנך, וסבתה, עין בשבנך. עטב, בקמץ, עטב וסבתה, בקמץ. אבל בואו עכשיו נדבר על החף. החף בפסוק, ואכלת, החף בפתח. וסבעת, עבד לא בפתח, במה היא? בקמץ. למה? בגלל הסב.
האתנח ששם שינה לי את הפסוק, שינה לי, סליחה, את המילה, ממילרה למילל, וגם שינה את הניקוד, מפתח לקמץ. אומר הרב, אבל בישהו שינה את זה מפתח לקמץ, אבל שער המילה נשאר כמו, נשאר את מוצ'י. עכשיו לא בגלל השינוי הזה, העין תשתנה משוונח לשוונח. היא נשארת שוונח. אז איזה מצב נוצר לנו? מצב זר. זר ומוזר. מה המצב החדש? תנועה גדולה שאחריה השוונח. ניתה פה עברה זרה. מי גרם לעברה זרה? הטעם, האתנח, גרם לעברה שתהיה עברה זרה. הרב מביא לנו עוד דוגמה. תנועה גדולה שאחריה יש דגש. זה מוזר. בדרך כלל, לפני דגש מגיעה תנועה קטנה. למה מגיעה ב... בוא נראה מה הרב מביא דוגמה. הרב מביא... חכמות בחוס תרונה. תרונה, הרש בחולם. חולם זה תנועה גדולה. לאחר מכן מה יש? נא. יש לנו דגש בנון. אז מה יש לנו פה? עברה זרה. איך נצרה עברה זרה הזאת? מי גרם לעברה זרה הזאת? בוא נתבונן. הרב אומר דלך על קודם כל הדגש חייב להיות כאן. כי הוא בא להשלים עוד הכפל. השורש הוא רנן. רננה. פעמיים נון. כשכותבים נון אחת, שמים בה דגש. הבנו למה יש דגש. עכשיו, הקושייה, למה לפני הדגש יש חולם? לפני הדגש היה צריך להיות תנועה קטנה. אומר הרב, באמת, הדין של המילה הזאת היה צריך להיות תנועה קטנה. הרב מביא ראיה. מצינו הרש בשורש הזה בקמץ חטוף, כמו שכתוב, ברון יחד כוכב ובוקר. ברון קמץ חטוף. עוד דוגמה יש לזה, עוד פסוק. יש בישעיה, רונו ליעקב שמחה. רונו ליעקב שמחה. הנון בדגש כמו כאן. והרי שמה, לא בחולם, הרי שמה במה? קמץ חטוף. איזה תנועה זאת? תנועה קטנה. כדת וכדין, נכון? זה בסדר גמור, שמה אין תלונות. רונו, קמץ חטוף, תנועה קטנה. לאחר מכן דגש, זה עברה סגורה רגילה. אז עכשיו השאלה, למה פה תרונה, איך זה שנייה ניתה פה תנועה גדולה? התשובה היא בגלל הטעם. בגלל שברש יש שם טעם, טעם לא מסדר עם קמץ חטוף. הקמץ חטוף הפך להיות חולם. אבל הדגש נשאר כמות שהוא. מה נוצר לנו המצב החדש? עברה זרה. תנועה גדולה שאחרי הדגש עברה זרה. מי השם? מי הגורם? זה הטעם, הוא השם. הטעם השם שנהיה פה, נהייתה פה, עברה זרה. אגב, אם אתם זוכרים לפני כמה שורים למדנו, הסברתי, מישהו שאל למה יש פעם חולם מלא, פעם חולם חסר. והסברתי, כאשר החולם הוא מקורי במילה, הוא אמור להיות פה, אז הוא חולם מלא. כאשר הוא בא כתחליף למשהו אחר, אז הוא חולם חסר. רק התנועה, רק הנקודה הזאת למעלה. בלי הוו. אין פה מקום לוו. אין פה וו מקורית. אנחנו רואים את זה גם פה. שימו לב. במקור, רונו ליעקב. רונו ליעקב. שם זה קמץ חטוף. אין שם החולם. פה, תרונה, בגלל הטעם, הקמץ חטוף הפך להיות חולם. הקמץ חטוף הפך להיות חולם. אגב, זה גם ראיה פשוטה, שהקמץ החטוף הוא... טוב. המילה המקורית, רונו, רונו, זה קמץ חטוף. ופה תרון, בגלל הטעם, הקמץ החטוף הפך להיות חולם. איזה חולם זה יהיה? חולם חסר או חולם מלא? חולם חסר. למה? אין פה באמת וו מקורית. זה בא כתחליף. לכן זה חולם חסר. אז הבנו היום ברוך השם, מדוע בעברה זרה יש טעם, או הפוך. מדוע כשיש טעם יכולה להיות עברה זרה. חזקים וברוכים תהיו.